זה אנחנו הולכים לפי סדר הלימוד שלנו. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר אומרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. נשאלת השאלה, הרי אם יש לחכמים סמכות לפרש את התורה, אז מה הצורך לומר לא תסור ימין ושמאל? הם אמרו לך משהו. אם הוא, עצם זה שכתוב אשר יאמרו לך תעשה, זה כבר מחייב שאני אעשה מה שהם אומרים. אז אם אני עושה מה שהם אומרים, אז לא שייך לו תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, אלא אם כן נסתפק בהסברה פורמלית שזה כדי להוסיף לא תעשה על לעשה, שזה מבחינת הפשט לא מספק אותנו. מובנת השאלה? אלא מדובר בדבר שיש בו ספק, כלומר לא מדובר בדבר שהוא ברור. הרי עובדה שאתה פנית על החכמים, אם פנית על החכמים זה סימן שאתה לא יכולת בעצמך להכריע מהו הדין. יכול להיות שהיית מפרש את זה יותר ימינה או יותר שמאלה. לכן דווקא בדבר שיש לו סברות שונות צריך לומר לא תעשו ימין ושמאל. זה מובן מה שאני אומר? טוב.
אם זה ספק, אז הוא צריך שיתברר לו הספק.
לא, אבל יש דברים שהם תלויים אבל הם תמיד יישארו ספק. כלומר, יש סברה לכאן, סברה לשם. אז למה ראית להכריע דווקא בעת סברה א' ולא בעת סברה ב'?
אם הייתי עושה הפוך גם?
גם כן, אותו דבר. זאת אומרת שהחכמים הם באים כדי להגיד לך מהי מתוך שתי הסברות העיקרית. מובן מה שאני אומר?
אני רוצה להבין, אדם
מדובר
אליך
לרב,
הרב פסק
לו
משהו, שהוא לא
הבין
לגמרי
דברי
הרב.
לא, הוא בא אל הרב, במקרה הזה אל הסנהדרין, עם שאלה שיש סברה לכאן וסברה לשם. יש סברות להתיר, יש סברות לאסור, נגיד. בסדר? והסברות הן שקולות. כלומר, באותה מידה שאתה יכול להגיד אותה, באותה מידה אתה יכול להגיד אסור. אין לך הכרעה מוחלטת. זה נקרא ימין ושמאל. ולכן, אתה, גם כשהסנהדרין פוסקים לך את הדין, אומרים לך, אנחנו פוסקים ימין ולא שמאל, או שמאל ולא ימין.
אחרים.
אני הייתי רוצה לגמור את המשפט שלי. כן. כשהחכמים מכרים לך או ימין או שמאל. נגיד הם הכריעו ימין. זה לא אומר שהסברה שמאל אין לה מקום. מובן? היא עדיין אפשרית, רק שהם לא יכריעו כמוה, והלכה דווקא נראית יותר הסברה שמאל, נכון? אז אתה תגיד, מאחר ומדובר בדבר שתלוי בשיקול הדעת, השיקול הדעת שלהם שווה לשיקול הדעת שלי, ועל זה נאמר לא תעשו ימין ושמאל. זאת אומרת, הם באים להכריע איזו סברה היא עיקרית בדור שלהם. זה מובן?
מה השאלה שמתכוון? שאם אני בא לאותו פוסק, ואני חושב שימין זה שמאל,
לא, זה לא מה שרשי אומר. רשי אומר משהו אחר, רגע, לזה נתייחסתי בשיעור הקודם, אבל אני אתייחס עוד פעם אם אתה רוצה. כן. אבל גם כל מסע, פשט הכתוב. פשט הכתוב זה שיש דברים שהם או ימין או שמאל, והיה מקום לומר שאף על פי שהם יאמרו ימין, יהיה מותר לך לעשות שמאל, כיוון שמדובר בדבר שאתה תלוי בשיקול הדעת, אבל זה מוכרח שלו. כן?
לפי הפשט גם זה בין דם לדם, בין דין לדין.
נו.
דברים
דקים, דם, יש דם כזה, דם טהור, דם טמא. דם לדן, אתה מדבר שמדבר על רצח, יכול להיות, גם זה יכול להיות. אם כי זה לא, כלומר, הפרות הדרשה לפי חז"ל זה בין דם טמא לדם טהור. כן, ברור. כן, אבל יכול להיות גם דבר שנוגע לדיני נפשות, הרי הם מכריעים בכל דבר, נכון? כן, עכשיו, יש עוד משהו חשוב, לא תסור מכל אשר יגידו לך, מדבר שיגידו לך ימין ושמאל. מה זה בא לומר? שדבריהם הם או דברי ימין או דברי שמאל. נכון? אבל אם למשל הם יגידו לך על ימין שהוא שמאל, או על שמאל שהוא ימין, אז מה עושים? לא שומעים. נכון? מפורש בירושלמי. יכול... ירושלמי, אל תגיד רשי, ירושלמי, יכול יגידו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, שתשמע להם, תלמוד לומר, ללכת ימין ושמאל. ברור? זאת אומרת, אין לשמוע לחכמים אם הם אומרים דבר שהוא באופן בולט וחזיתי נגד האמת.
נגד מה?
מה?
נגד מה?
נגד האמת. אם החכמים אמרו לך על ימין שהוא שמאל, הירושלמי אומר, אל תשמע להם.
מי מחליט? כל אדם לעצמו?
אז זאת, יש פה באמת בעיה, מי יחליט? זו באמת שאלה קשה. אז יש בספרי ביטוי מאוד מעניין. אפילו יאמרו לך על ימין, אפילו מראים לך, תראו את הביטוי טוב טוב, אפילו מראים לך בעיניך, על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. מה אומר לך הספרי?
לכל
דברי, לקוף. לקוף, כן. מה אומר לך הספרי? הספרי אומר לך דבר פה חשוב ביותר. לפעמים נראה לך על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין, כי לא שמעת. יש הבדל בין העיניים לבין האוזן. האוזן זה משהו יותר עמוק. זאת אומרת, לפעמים יש מה שבתוך דבריהם. לכן הם אפילו מראים לך בעיניך, שמע. אבל הירושלמי מדבר לא על מקרה כזה. הירושלמי מדבר על זה שאין פה הבדל בין הראייה לשמיעה, אלא הם אמרו ממש הפוך. לא תשמע להם. בסדר? כן, בבקשה.
עד כדי כך, סליחה, אני יודע שהיהדות רוצה שיהיה טוב, ודיברנו על זה אתמול. עד כדי כך, יכול להיות באמת שזה נכון שהיהדות דורשת ממני, אם אנשים מוכיחים לי בשביל שהשיחה תהיה כמו שצריך, לא להתגושש יותר מדי.
אני לא הבנתי כלום ממה שאמרת. לא, אתה מקשה על משהו, מתרץ משהו, מביא רעיון חדש, לא הבנתי.
לא, אני...
זה לא בגלל שאתה לא מסביר טוב, זה בגלל שאני חלש בהבנה. תסביר.
לא, אתה חס וקרפס, לכן.
נו, יאללה, חבל על הזמן, נו, תגיד. תסביר מה
אתה... אני מבין מכל מה שהסברת מהתחלת השיעור עד עכשיו, שאנחנו צריכים להיות מאוד נמוכים, אבל לא לוותר.
כלומר, אתה אומר שהבנת ממה שאמרתי מתחילת השיעור ועד עכשיו, בוא ננסה להבין מה שאתה אומר, שאני אמרתי שצריך מצד אחד תכונה של קניעה, אבל לא של אובדן השכל.
בדיוק.
אמת, אמת, זה כתוב מפורש.
הבנתי.
והווה מתאבק בעפר רגליהם. מסביר רבי חיים מוולוז'ין בפירושו למסכת אבות, והווה מתאבק, הכוונה מאבק. כלומר, כשאתה לא מסכים איתם, תגיד את זה. תקשה קושיות, אל תקבל. מוסיף על זה רבי חיים וולוז'ין, כי אסור לתלמיד לקבל את דברי רבו אם יש לו קושיות עליהם. אסור, זה איסור. למה? כי לפעמים האמת עם התלמיד. הרי הרב הוא לא אלוהים. אז יכול להיות שהרב טועה? לכן, אם יש לתלמיד קושיות, אסור לקבל. אבל מה הוא מוסיף? באפר רגליהם. כלומר, אף על פי שניתנה לך רשות לחלום, תזכור שאתה באפר רגלי, כך שיש הבחנה בין העמדה המוסרית לבין העמדה השכלית. העמדה המוסרית היא שאני באפר רגליהם, העמדה האינטלקטואלית היא שאני צריך לברר את האמת, ושהאמת אהובה מכל. מובן? כן.
מה זה קודם שהסולמין הוא שמאל, מכאן שדבריהם זה לא ימין או שמאל.
נכון.
לכאורה, לפי ההיגיון הפשוט, זה לא מדויק, בגלל ש... אם אתה אומר שיש הלכה היא כך, אל תעשו מההלכה, לא כאן, לא כאן, הלכה היא משהו אחר.
כן, אבל מה זה ימין ושמאל? תראה, יש ביטוי אחר בתורה, לא תוסיף ולא תגרע. יש ביטוי כזה. ופה לא כתוב לא תוסיף ולא תגרע. אלא אחד ימין ושמאל. כלומר, בתוך האמצע, יש הגבולות הקיצוניים, זה להוסיף או לגרוע. אבל בתוך האמצע, שהוא בין התוספת לבין הגירעון, יש ימין ושמאל. למשל, בל תוסיף, הכוונה שלא תעשה תפילין שיש להם חמש בתים. בסדר? זה נקרא לא להוסיף. מה זה לגרוע?
שלושה
בתים. בסדר? זה נקרא להוסיף ולגרוע. עכשיו, בתוך ארבעה בתים, שזה האמצע. יש סברת רש"י, יש סברת רבנותם. לפי סדר הפרשיות, נכון? עם הוויות כסדרה או הוויות באמצע. מחלוקת רש"י ורבנותם. תרס רש"י, יום אחד הסנהדרין יחליטו להכריע בין רש"י לרבנותם. עכשיו, סברת רש"י וסברת רבנותם הן סברות שקולות. בסדר? ולכן זה נקרא ימין ושמאל. הבנת מה שאני אומר?
זאת אומרת שלכל אחת יש מקום?
לכל אחד יש מקום, יש גם מקום לרשי, גם מקום לרבינותם, אבל אם הסנהדרין יחליטו להכריע בתפילין כדעת רשי או כדעת רבינותם, נשמע להם. כן.
אני לא מבין את
ה...
אז מה זה יגידו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין?
מה
יגידו לך
שרבנותם
זה רשי
ושרשי
זה רבנותם? אני לא... כלומר, מה
הפשט? כלומר, איך יכול להיות ציור של יגידו לך על ימין שהוא שמאל ורשי ורבנותם?
זה פירוש הרב נתן, כן.
זה פירוש אחר. זה פירוש אחר.
לא, אבל על זה דיברנו גם הירושלמי.
לא, לא, אבל רגע. יש פה שלושה שלבים בהסבר של הפסוק. יש קודם כל מה שאני הסברתי על דרך הפשט. ימין ושמאל, שזה סברות לימין, סברות לשמאל. אחר כך הבאתי את הירושלמי. אחר כך הבאתי את הספרי. וזה שלושה רבדים שונים של הסברה, לא קרבו זה אל זה כל הלילה.
כן, אבל הדוגמה יכולה להתאים גם לכאן, מדובר פה על ימין ושמאל, לא? אתה מגיע לך על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין, זה על הסברה לומר שיש שתי
פירושים. לא, 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 אל תערב בין שלושה פירושים. בסדר?
אז הרב יכול להסביר את זה.
עכשיו, אני רוצה להוסיף פה משהו. יש, אם כן, הלכה ברורה. שאם הסנהדרין טועים, מה עושים?
מה שהם אומרים, אלא אם כן אתה סבור אחרת. אלא אם כן אתה יודע.
תראה איזה טעות.
אם הסנהדרין טועים, אסור לעשות מה שהם אומרים. זה דבר תמוה. איך אני יכול לדעת שהסנהדרין טועים? אבל זאת ההלכה. כן, זה הלכה מפורשת במשנה במסכת הוריות. שאם תלמיד הלך, תלמיד ידע שהסנהדרין טועים, ובכל זאת עשה על פיהם, צריך להביא קורבן כפרה. למה צריך להביא קורבן כפרה? הלכו עשה כדברי. עומד הגמרא, מדובר בתלמיד שהוא בעצמו ראוי לשבת בסנהדרין. רגע, לא, זה לא זקן ממרא, אלא זה כבן... רגע, זקן ממרא זה עוד סיפור. זה תלמיד כבן עזאי. הוא תלמיד כבן עזאי. עכשיו, בן עזאי היה אדם תלמיד חכם גדול, הוא לא ישב בסנהדרין, אבל הוא היה ראוי לשבת בסנהדרין. זה מה שהגמרא רוצה לומר. תלמיד כבן עזאי, אם הוא יודע שהסנהדרין טועים, אז אסור לו לעשות מה שהם אומרים. אז שואלת הגמרא, אם הוא כבן עזאי, אז איך הוא טעה לעשות כדבריהם, למרות שהוא ידע שהם טועים?
אבל מה הלך לשאול אותם בכלל?
לא, היא הייתה הוראה. הוא לא שאל אותם בכלל, הייתה הוראה של הסנהדרין. והוא יודע שהם טועים. עכשיו, איך הוא יודע? ויש שהוא ראוי לשבת בעצמו שם. שואלת הגמרא, אז למה הוא בכל זאת עשה כדבריהם? הרי אסור לו לעשות כדברי, אלא שהוא טעה במצווה לשמוע לדברי חכמים, שהוא חשב שסמכות הסנהדרין כוללת גם את המקרה הזה. בסדר? כלומר, לפי המשנה הוא בעצם טעה בספרי. הוא טעה כספרי. כן? זה מחלוקת בין המשנה לבין הספרי. כן. עכשיו זה השנייה, כולם מביאים את דברי הספרי, רש"י, רמב"ן, ואז זה הפך להיות איזה מין דבר פופולרי כזה בעם ישראל, שחושבים שההלכה היא שאפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שצריך לעשות. האנשים שוכחים שזאת לא ההלכה, ההלכה היא ההפך. כן, בבקשה.
יוצא שמי שקורא את הדברים האלה, חצי יבעטו בכל מה שנאמר, והתווכחו תמיד עם הרבנים, וחצי ישחקו ראש קטן. נכון. בא ברב זהו.
נכון, זה נכון. אתה צודק. עכשיו, לגבי זקן ממרא, מדובר על משהו אחר. זקן ממרא זה מי שמורה לאחרים. גם מי שיודע שהסנהדרין טעו, אסור לו להורות הלכה למעשה לאחרים בניגוד לסנהדרין. כי אם הוא עושה כן, אז הוא מערער את כל האחדות של האומה. כן.
אני רק רוצה פשוט לברר איזושהי נקודה. הרב דיבר על בן עזאי שהוא לא בסנהדרין.
כן.
עכשיו, בהנחה שהסנהדרין פסקו מה שפסקו, ולא כולם מסכימו פה אחד. יש כאלה בסנהדרין שהם בדעת מיעוט.
נכון.
כן? הם צריכים להמשיך בדעתם לעשות מה שהם חושבים, או שהם חייבים ליישר קווים כולם. לא מבחינת התורה, פחות מבחינת המעשה הפעילה האישי שלהם.
אני חוזר על שאלתך. האם האנשים שהיו בדעת מיעוט בסנהדרין, והוכרעה הלכה נגדם, צריכים להתיישר עם הקו של הכלל או לא?
בעשייה, כן.
בעשייה. עד כאן שאלתך. התשובה, כן, הם צריכים.
למה הם כן ובן עזאי לא?
בן עזאי זה כשהוא יודע שהם טעו. עכשיו, אותה דעת מיעוט שנדחתה, זה לא שהמיעוט יודע שהסנהדרין טעתה, אלא מדובר בסברות לכאן ולכאן. ויש לרוב זכות להכריע בדעה אחת, בסברה אחת, על פי סברה אחרת. יש הבדל בין דבר שהוא תלוי בשיקול הדעת לבין טעות.
אבל אם הוא יודע שהסנהדרין טעו, אני לא
בטוח
שאני
מבין. בוא אני אסביר לך. יש סוגיה במסכת סנהדרין, דף ה' עמוד א', דיון שלם, לגבי הבחנה בין שני סוגי טעויות של בית דין. יש מה שנקרא טעות בדבר משנה, ויש טעות בשיקול הדעת. טעות בדבר משנה חוזרת, טעות בשיקול הדעת לא חוזרת. למה? כי אף על פי שיש טעות בשיקול הדעת, הרי העמדה השנייה היא גם כן טובה.
אז
לשיטת
בן
עזאי
זו טעות בדבר משנה?
כן, אם בן עזאי יודע שהם טעו בדבר משנה, אז אסור לו לעשות כדברי.
אז מה הבעיה? אתה
רוצה להגיד להם, אתה טעים בדבר משנה, מה הסיפור? הם לא רוצים לשמוע, הם יצאו לנופש, לא רוצים לשמוע.
גם הדעת מיוק?
מה?
גם הדעת
מיוק? אפרת, בסנהדרין, הסנהדרין סגורה היום. זהו.
לא, אבל מה הדעת מיוק צריכה לעשות?
מה זה קשור לעניין?
זה מה שהוא שאל.
לא, זה לא מה שהוא שאל. זה לא מה שהוא שאל. הוא שאל על בן עזאי עכשיו. כן? טוב.
אבל
גם משהו,
כמה
אתה בעלית,
אתה דובר על היחיד, או יכול שזה ציבור, נציג של הציבור?
כן, ודאי, מדובר גם על נציג של הציבור, שכמה אתה בעלית, דיברנו, דברי ריבות בשעריך, זאת אומרת שבתוך הבדין עצמו לא יצליחו להגיע להסכמה. אולי הכוונה ימין שהוא שמאל, שהחכם מוסמך להעמיד פרספקטיבה נכונה יותר. כך, אם יביט מהזווית האחרת, הכיוונים יתהפכו, לכן אולי לא נאמר צפון שהוא דרום. יפה. הווה מתאבק באפר רגליהם של חכמים. מדוע הרבנים מסיקים תמיד שחכמים זה רבנים? זה לא תמיד נראה חופף בדורות האחרונים. סליחה על הבוטות. לא מכירה הרבה רבנים חכמים. אז אולי כדאי שתעשי סיבוב בין הרבנים. אני ראיתי הרבה מאוד רבנים חכמים. כן, בבקשה.
ראינו אבל מקרים, ולא קשר לסנדרי, למשל רבן גמליאל, שמת תביע עבדו.
נו.
אז הוא עשה הפוך עם מה שהיה צריך לעשות.
נכון.
אז איך זה, איך הוא עשה את זה?
אז הוא הסביר למה.
הוא הסביר, הוא לא היה קשר היה.
נו, בסדר.
אז למה חכם לא אמרו את זה? היו אומרים, במקרה כזה וכזה,
אבל הוא עצמו החכם.
זה התלמידים שלו.
לא, אבל רבן גמליאל הוא בעצמו החכם.
הוא בעצמו חכם, לא, אז מה? אז הוא... כל דבר אתה יכול להגיד ככה.
לא. בבקשה.
האם קיים דבר כזה
ערעור? האם יש דבר כזה ערעור? ערעור על מה? לסנהדרין?
באופן כללי.
לא, כבר, צריך לא... גם אם נגיד שיש מערכת ערעור, האם יש גם אינסטנציה אחרונה?
כן, אז שאלה אם יושבים בהרכב אחר.
אז זה מחלוקת גדולה בין האחרונים. מה שאתה אומר. הרב קוק, כשהוא הקים את הרבנות הראשית, הקים בדין לערעורים. והרב יוסף חיים זוננפלד, זכרונו לברכה, התנגד בכל תוקף, הוא אמר שזה חדירה של המשפט הגוי לתוך היהדות. כן, כי כתוב בגמרא, בידינה, בתר בידינה לדייקה, שאין בדין בודק אחרי בדין אחר. והרב קוק כתב מאמר שלם, שמובא במאמרי ראייה כדי להראות שכן יש בדין לערעורים ביהדות, יש ויכוח על זה רחב מאוד, יש בשאלות ותשובות יביע עומר, שהרב עובדיה יוסף הוא מצדיק את הרב קוק.
שכולם מכירים את העניין של ימין,
שמאל,
שמאל, ימין, אבל
איפה
זה נפסק להלכה
עכשיו?
ברמב"ם,
שחנוך? מה שאני אמרתי? זה נפסק להלכה במשנה, ברמב"ם, בשחנוך. בסדר? בבקשה.
הרב מדבר על כך שאדם ידע שרבו טועה,
כן,
כבר משנה או איזשהו דבר שלא מדבר. מה קורה כאשר אדם מקבל תשובה מרב, ואינטואיטיבית הוא מרגיש שזה לא נכון לגביו? שם הוא צריך לעשות.
זה באמת שאלה רחבה יותר. כלומר, אתה אומר, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, אדם שומע פסק מרבו, ואינטואיטיבית הוא מרגיש שזה לא נכון. מה עליו לעשות? צריך לברר את האינטואיציה הזאת. למה הוא חושב כך? כן, הרי בדברים שתלויים בשיקול הדעת, יש לרב סמכות להכריע. אלא מה? הרבה פעמים, האינטואיטיבית הזאת זה בגלל שהבן אדם שם לב שהוא לא שאל נכון. שהוא החסיר פרט. וכדומה. אז צריך לבוא לרב שוב ולהסביר, הנה, יש פה איזה נקודה נוספת. ולא תמיד זה עובד. טוב, בואו נתקדם. אז מה קורה בעצם? עד איפה זה הולך הדבר? בספר עם הבנים שמחה כתוב שהשואה היא בגלל שיהודים לא עלו לארץ. איך ניתן לומר זאת? הרי לא כל היהודים התעמקו בסוגיה של עלייה לארץ. הרוב סמכו על הרב שלהם שאמר לו לעלות. כמו שסמכו על רבה, הלכות שבת למשל. זה שאלה יפה שצריך להפנות למחבר של ספר עם הבנים שמחה, זצה לשם יקום דבר. טוב, למה צריך להפנות אליי שאלות על ספרים אחרים? חוץ מזה שזה לא הנושא של הספר, של השיעור. טוב, אז איפה היינו? כן, אני צריך לבדוק, עד איכן הדבר... כן.
שאלה קטנה, עניין הזקן אומרת.
כן.
נניח שהסנהדרין עומד לעלות לציבור בדבר חמור, כמו הלכות כשרות.
הלכות כשרות?
למשל.
זה לא כל כך חמור, כשרות.
זה מה שאתה יכול לעשות ציבור שלם. והזקן אומרת, הוא יודע שההלכה היא הפוכה.
נו.
זה אומר שאסור להזהיר את הציבור מפני ההטעיה
שעומד לבוא. נכון, אסור לו.
אפילו שזה יחתיב כל הציבור.
נכון.
זה לא מסתדר.
למה זה לא מסתדר? אני חוזר על שאלתך, כי לא כולם שמעו. לגבי דין זקן ממרא, שזה אומנם שייך לפסוק הבא, אבל אני לארג', כן. האם, נגיד, זקן ממרא, הוא יודע שהסנהדרין טועים בדבר שקשור לכשרות, וזה יחטיא את כל הציבור.
כשרות זה דוגמה.
כשרות זה דוגמה, כן? אמרת שזה דבר חמור, כשרות, כן. וזה יחטיא את כל הציבור, ו... לפי מה שאני אומר, וככה הלכה, באמת, אסור לו להורות, בניגוד לדעת הסנהדרין, למרות שכל הציבור יחדה. ואמרת, זה לא מסתדר, ושאלתיך, מדוע לא? למה שזה לא יסתדר? הרי אם התורה אמרה, שזה בדיוק העניין של זקן ממרא, שהוא מורה בניגוד להוראת הסנהדרין, הרי זקן ממרא הוא לא מורה בניגוד לדעת הסנהדרין, סתם כי ככה בא לו, כי ככה הוא חושב שזאת האמת. אף על פי כן, התורה אמרה, לא לשמוע לו, ולא עוד אלא להרוג אותו. הוא חייב מיתה. אז תסביר לי, עכשיו תסביר לי למה זה לא, למה זה לא מסתדר. אם התורה אמרה, למה שזה לא יסתדר? נכון, זאת אומרת, אתה כאן מגלה שהתורה מעמידה ערך יותר עליון מאשר האמת, וזה הלכידות של האומה. עדיף שיוכלו טרפות ונבלות וחלב וחמץ, ושלא יהיה פה בלגן. היו מקרים כאלה, אגב, בהיסטוריה. היה למשל, בימי רבנו סעדיה גאון, הייתה לו מחלוקת חריפה עם הגאון של ארץ ישראל, אהרון בן מאיר, לגבי לוח השנה. האם דוחים את ראש השנה כשיש מולד זקן, שזה בתוך תרמה בחלקים או לא? לא יודע להיכנס לפרטים האסטרונומיים, מה זה אומר. בגלל המחלוקת הזאת, במשך 3 שנים, עשו את ראש השנה בארץ ישראל ובבבל ביום שונה. ואז יוצא שאלה אכלו חמץ בפסח, ואלה אכלו ביום הכיפורים. 2 דברים שחייבים עליהם קראת. בסדר? אז זה קורה. אז ודאי שעדיף שיהיה דבר אחד. אגב, ההלכה נפסקה כרב סעדיה גאון, בניגוד לאמת. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים היום, זה לא נכון, וזה לא משנה. בסדר? לא, בגלל שאהרון בן מאיר בסוף נכנע. הוא נכנע כדי לשמור על האחדות של האומה, למרות שהוא צדק. האמת היא, אם בודקים שם את כל פרטי הדיון, זה קצת לא נעים, אבל אף אחד לא צדק שם. אבל זה לא מכנה. איפה הרמב״ם פוסק כמו המשנה באוריות? בלכות מעברים פוסק דווקא כמו הספרות.
פרק
50. מה פרק 50?
הרמב״ם.
איפה ברמב״ם? פרק 50, מה? ואיזה הלכות? אין הלכות אוריות ברמב״ם. ממרים. אנחנו נבדוק. בסדר? אז אם היה נעשה משאל עם, והרוב היה מצביע ביד ההתנתקות, אבל אודיקטיבית זה לא נכון להתנתק, וזה איסור. מי קובע? ההלכה, זאת אומרת. אי אפשר ללכת בהלכה נגד ההלכה. אפילו הציבור כולו. זה משנה. זה לא סנהדרין. טוב, עכשיו בוא נשאל פה שאלה חשובה. עד אחד, אגב, צריך להבין עד כמה שזה חמור שיהיו הבדלים בכשרות בין האנשים. כלומר, הכשרות מטרתה להבדיל בין ישראל לעמים, לא להבדיל בין יהודי ליהודי.
בפועל זה הפוך, אבל
מה?
בפועל זה הפוך.
יש בגמרא, מה, בפועל זה הפוך? כן, רבי יהודה הלוי אומר שאצל הקראים זה באמת ככה, שאצל הקראים, רבי יהודה הלוי אומר שאצל הקראים 10 אנשים מזדמנים מלאותו שולחן, הם לא יכולים לאכול אחד מהשני. ככה הוא אומר על הקראים. לעומת הרבנים שאצלם יש הלכה אחת, ואז הכל בסדר. כך כותב רבי יהודה הלוי.
אבל ההמצאות של היום,
אתה רוצה להגיד שאנחנו קראים?
לא, לא, אני אומר
חלילה?
שאנחנו בינינו, הרב יענה על זה. אנחנו בינינו מספחים את עצמנו, ואנחנו לא אוכלים אחד מהשני, ולא אוכלים מהשני והשלישי והרביעי, שלא נדבר על יותר מחירה, ולא נדבר על כל הדברים.
בוא נספר לך סיפור. הייתה בחורה אחת, שבבית ספר שלה, הביאה עוגה. עוגה לכיתה. והמורה אמרה, אסור לאכול. למה? בגלל שזה נאפה בתנור שבו בישלו היתר מחירה. כן, איך היה? לא שהעוגה עצמה, אבל לפני כן נאפו בתנור היתר מחירה. אז היא הלכה לרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, מבוישת. ואז הוא שאל אותה, האם יש לך אומץ? אמרה כן. אמרה, תבקשי להתארח בשבת אצל המורה שלך. התארחה בשבת, וכשתגיע לשם, תגידי שאת לא אוכלת, כי הרב מרדכי אליהו אמר שאסור לאכול. היא עשתה את זה. ואז שאלו אותה, למה זה אסור? אז הוא הסביר, כי יש דעה שאומרת שאין שום אפשרות להכין תה בשבת. שום אפשרות. יש אחת הדעות, אומרת שאין שום אפשרות לשתות תה בשבת. והם שתו תה. טוב, אז חזרו בתשובה מה... עכשיו...
אז המורה שם מתקשר לרב אליהו, אתה אומר לה שאסור לה לשתות
את סילבסטר? כן, בדיוק. קיצרתי. עכשיו, אני רוצה לספר, יש בגמרא מסכת ברכות. בגמרא מסכת ברכות על חנניה בן אחי רבי יהושע. מכירים? חנניה בן אחי רבי יהושע, מענקי התנאים, ירד לבבל והתחיל לקדש חודשים ולעבר את השנים בבבל. שלחו לו שני תלמידי, אני מדבר גם בשבילך, כן, שלחו לו שני תלמידי חכמים, שכחתי את השמות שלהם. הגיע חנניה, חנניה קיבל אותם, הודיע לפני כולם, שני האנשים האלה שבאו, גדולי הדור הם. ואחרי כמה זמן, כל פעם שחנניה היה אומר אסור, הם היו אומרים מותר. וכל דבר שהוא היה אומר מותר, הם היו אומרים אסור. שים לב, במה מדובר? בדברים שחייבים עליהם קראת, ומלכות, דברים חמורים, איסורים חמורים, עריות, כל מה שאתה רוצה. כן? כל מה שהוא היה אומר מותר, הם היו אומרים אסור, מה שהוא אומר אסור, הם היו אומרים מותר.
רגע, והיו נוהגים כמותם?
והנהגו כפי מה שהם אומרים. ואז חנניה נבהל ואמר, אנשים האלה, אנשים ריקים הם. אמרו לו, אחרי שפתחת, אין אתה יכול לסגור. אתה אמרת עלינו שאנחנו גדולי הדור, מה אתה עכשיו עושה צחוק? אז שאתם, אז למה אתם עושים לי את זה? אמרו לו, כי שמענו שאתה מעבר שנים ומקדש חודשים בחוץ על הארץ. אמר להם, ורבי עקיבא גם עשה את זה. אמר, זה לא אותו דבר, רבי עקיבא לא הניח כמותו בארץ ישראל. אמר להם, גם אני האדם הגדול ביותר בעולם, אתם, כשאני יצאתי מארץ ישראל, לא הייתם חכם כמוני. אמרו לו, כן, אבל גדיים שהנחת נעשו תיישים. כלומר, בינתיים יש רבנים יותר גדולים ממך בארץ ישראל, אתה לא יכול. אם אתה חוזר בך מוטב, ואם לאו, אחיה ינגן בכינור, ותעלו להר, ותקימו שם איזה במה, ותודיעו שאין לכם חלק באלוהי ישראל. אז כולם גאו בבחייה, ואמרו, מה פתאום, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כלומר, שוב יש לך דוגמה, שאנחנו איתרנו איסורים חמורים מאוד, רק כדי שהאומה תישאר מלוכדת. מלוכדת. טוב, אז בוא נשאל שוב, עד איפה הדבר הזה מתפשט? כלומר, מה הסמכות של הסנהדרין? למשל, הם ירצו עכשיו לחדש דין חדש מדאורייתא. להסביר, עד עכשיו, איך שהסברנו את הפסוק, זה היה כך, מכאן והלך אנחנו נפרש אחרת. הם יכולים או לא יכולים? שאלה, לא? התשובה היא, הם יכולים. ואז יוצא לפי זה דבר מאוד מעניין. כל הקושיות שיש לקראים עלינו, הקושיות האלה נופלות, לפחות לפי רבי יהודה הלוי בכוזרי. למשל, כתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום. יפה. עכשיו, לא כתוב ממתי מתחילה הספירה הזאת. בספר דברים, ראינו לפני כן, כתוב, מאחל חרמש בקמה, תספרו 50 יום. תחל לספור שבע שבועות, סליחה. מאחל חרמש בקמה, תספרו, תחל לספור שבע שבועות. אבל מתי החרמש מתחיל לקצור? לא כתוב בתורה. בסדר? מה אמרו חז"ל? למחרת יום ראשון של פסח. נכון, אז אם פסח יוצא ביום שלישי, אז מתי מתחילה ספירת העומר? יום רביעי. נכון? אם פסח יוצא ביום שלישי, אז ספירת העומר מתחילה ביום רביעי. נכון? אם פסח יוצא ביום רביעי, אז ספירת העומר מתחילה ביום חמישי. מה נעשה? וכתוב בתורה ממחרת השבת. לא ממחרת יום שלישי. מפרשים החכמים, זה לדוגמה. אם יצא בשבת, אז הוספרתם ממחרת השבת. ואם יוצא ביום שלישי, ממחרת יום שלישי. עכשיו, האם הפירוש הזה הוא הפירוש הקדום מימי משה רבנו? אומר רב יהודה הלוי, לא. יכול להיות שבימי משה רבנו ואילך, היו מפרשים באמת ממחרת השבת דווקא.
כמו הקראים?
כמו הקראים. אלא מה? שהסנהדרין יש לה סמכות לתת פירוש חדש. והם נתנו פירוש חדש לפסוק, וזה בסדר.
שזה הסנהדרין לא ידעו שזה מה שהיה
מסורת? לא. הם עשו אחרת. לסנהדרין יש סמכות לשנות את פרשנות הפסוקים.
למה
להם? למה? כי ככה בא להם. למה? כי הם מבינים שעכשיו יש הערה חדשה בעולם, צריך לעשות את זה. אני אביא לך דוגמה מפורסמת. כתוב בתורה, לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם עד עולם. מחלון וחיליון ירדו למואב, נשאו מואביות. מה התוצאה?
מתו.
למה? כי הם עברו על מה שכתוב בתורה. לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם. נכון? הם עברו. הם עברו על מה שכתוב בתורה. לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם. התחתנו עם מואביות. איך אפשר? בסוף, האלמנה של מחלון, רות, מגיע לבית לחם. בועז, ראש הסנהדרין, מסתכל. שמע, מואביה כזאת? אף פעם לא ראינו. באמת? איך יכול להיות שהתורה אסרה להתחתן עם אחת כזאת, כמו רות? מאוד מוזר. חייבים למצוא הסבר. חוזר הביתה, פותח ספר דברים. לא יבוא מואבי. מואבי ולא מואבית. מותר. למחרת בבוקר, אומר בועז, רבותיי, אני רוצה לאסוף אתכם, יש לי שני דברים להגיד לכם. א', הלכה חדשה, מואבי ולא מואבית. ב', מי רוצה להתחתן עם רות? אף אחד לא רוצה, טוב, אז אני אתחתן. בסדר? עכשיו, יוצא לפי זה, שהוא קיים מצווה, ומחלון עשה עבירה.
ומתי
אותו פסוק, מה? הוא מת למחרת. כן? מה אמרו בבית לחם? לא יבוא מואבית, מואבית זה מואבית. כן. עכשיו, הוא מת למחרת, כן. כן, הוא הוליד, באותו לילה הוליד, ובאת למחרת. מה יש? הוא היה כבר בן 86, לפי הגמר. בסדר.
ידעה שהיה בן 500.
מה?
ידעה שהיה בן 500.
בן 500, יש גם דעה, כן, בסדר. לא, לא, בן 400, יש דעה שבן 400. אבל כל פנים, זקן היה, בסדר. אז זאת אומרת שמת למחרת, וכולם אמרו, דרשות שלו, אף אחד לא... עכשיו, מה שקרה במשפחה של דוד המלך, במשך כמה דורות, הסתפקו בדבר הזה. כן? סמכו על היתר של בועז, ולא ידעו אם היתר שלו הוא בסדר או לא בסדר. עכשיו, ישי, שהוא הנכד של רות, הוא באיזשהו שלב, אחרי שהוא הביא שישה ילדים לעולם, התחיל להיות קצת מסופק. כן? הוא רוצה לחשוש לכל השיטות, והוא חשב שזה לא בסדר מה שעשה בועז. ולכן הוא פרש מאשתו. כדי שהרי הוא כאילו מואבי, הוא לא יכול לבוא בקהל השם. כלומר, הוא היה כזה מחמיר. אבל אשתו, עכשיו, הוא רצה עם ככה, במקום אשתו, לקחת את שפחתו. הרי מואבי מותר בשפחה. אז הוא הזמין את שפחתו אליו. אבל אשתו, שהייתה מזרוחניקית, היא לא הסכימה לזה. היא התחפשה לשפחה והתעברה ממנו. בסדר? ואז פתאום ראו שאשתו של ישי בהיריון. אמרו, איך זה יכול להיות בהיריון? אז אמרו, דוד ממזר. נכון? ולכן, ועל זה נאמר, מוזר הייתי לחי ונוכרי לבני אמי. ואז יצא שכאשר הגיע שמואל לבית לחם, הוא ביקש מישי להביא את כל הילדים, הביא שישה. מה עם דוד? יש עוד אחד, הוא בשדה.
או ממזר או בן מואבי.
כן, משהו, קיצור, כן, או שהוא מואבי, או שהוא ממזר, קיצור, לא, לא רצו אותו. שמואל אמר, תביא אותו, תביא אותו, משך אותו. ואז נפסקה ההלכה כבואה רטרואקטיבית. בסדר? זאת אומרת, מה אתה רואה כאן? שיש סמכות לסנהדרין, לפחות לפי הפרשנות הפשוטה, לשנות פרשנות של הפסוקים. בסדר? וזה הופך להיות דאורייתא. זאת אומרת, עד שהם לא מפרשים כך, הדאורייתא הוא כך, אחר כך הוא משתנה. כלומר, מחלון עבר על איסור דאורייתא ובועז בו. באותו מעשה. בסדר? זה כמובן מנוגד תכלית הניגוד לדעת הרמב״ם, שסובר שיש מסורת ממשה, מהי הפרשנות האמיתית של הפסוקים, ואז יש אחד שטועה והשני שלא טועה. ועל זה יש לי ויכוח קבוע, כל פעם שאני מזכיר את זה בשיעור, עם אחד מהצופים שלנו, ניסן יואלי, שגם עכשיו רואה את השיעור הזה, ויגיד לי שדברי רבי יהודה לוי לא נאמרו באמת, הוא מאמין בזה, אלא רק בגלל שכנגד הקראים וכו'. טוב. נכון, ניסן? טוב.
היי, אז איך הרמב"ם מסביר את השיעור? זה
מחלוקת לחידיון? לא, אז הרמב"ם יש לו הסברים אחרים. טוב. עכשיו, מה?
שאלה לגבי היום הסמכות
הרבנים,
האם יש איזשהו דעת רבנים רחבה היום שאי אפשר לצאת ממנה, או שהיא כמו סנהדרין היום, או
שמשהו בדגל? האם יש דבר כזה סמכות רבנית כללית?
היום
יש דבר אחד שמחייב את כל ישראל, זה התלמוד. התלמוד מחייב, כל השאר לא. למה תלמוד כן ושולחן ערוך לא?
רמב״ם,
או רמב״ם, כן. אתה רוצה תשובה? כן. כי התלמוד כל ישראל קיבל, רמב״ם ושולחן ערוך לא כל ישראל קיבל. אלא קיבלו ברבון מוגבל.
אבל גם לתלמוד יש כמה
להגיע.
גם לתלמוד יש כמה ורסיות.
בסדר, כל מה שבתוך התלמוד, בבלי, ירושלמי, ספרה, ספרי, תוספתא, מחילתא, זה בסדר. בסדר? כלומר, יש הספרות התלמודית, הכוון. ואז יש חוויה איך להכריע. אבל אם האדם אומר דבר שאין לו מקור בתלמוד, או שנוגד את התלמוד, אנחנו לא שמים עליו. אם כל ישראל כולו עושה משהו, זה סימן שזאת ההלכה. רובו זה כבר לא. רובו זה כבר לא מוכיח. כן? אני אדבר בכלל שאולים שלו,
שתגבי עין תחתיים.
כן.
שהרמב״ם
בעצמו
רומז
לכך
שרק בית דינו של
יהושע,
כן,
בשוקה,
ובית דינו של
יהושע
יותר שוחר.
לא, 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 אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שמהרמב״ם משתמע שהייתה הוראה אחרת בימי יהושע מאשר בימי משה. רגע, אני אסביר. לפי הרמב״ם, משה הוא זה שלימד שמיהושע ואילך עין תחת עין במות. לא אותו הדבר. בסדר? טוב, כן.
אמרנו למרא דאתרא יש כוח יותר מהתלמוד.
למרא דאתרא כוח יותר מהתלמוד בשום פנים ואופן
לא. אותו רגע, ברגע שהוא אומר ככה, זהו.
לא. הלאה. פסוק י"ב. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן, בעזרת השם היום בשיעור על הרב קוק, אני אתייחס גם לאיך שהרב קוק הבין את הפסוק שלמדנו עכשיו. השלכות מעניינות. טוב, נדר. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את השם אלוהיך או אל השופט, ומת האיש ההוא והרתע הרע מישראל וכל העם ישמעו ויראו ולא יזינו עוד. מי זה האיש הזה שעושה בזדון לבלתי שמוע? מדובר על זקן ממרא. זאת אומרת, לא מדובר על סתם אדם, מדובר על תלמיד חכם שבא להורות בניגוד לדעת הסנהדרין. אז למה הורגים אותו? הורגים אותו כי זה מערער את האחדות של האומה. טוב.
למה חייבים אבל להרוג?
כי זה חמור. כל דבר שפוגע בכללות האומה, חייבים להרוג. זה מסוכן מאוד.
מה ההבדל בין כלא?
מה, כלא? זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. תהרוג את הבן אדם, וזהו, מה? לא, מה פתאום? מה בעיה? יש לך בעיה בהבנה שיש דבר כזה חייב מיטה?
לא מצד ההבנה, אלא מצד החומרה של מה.
אין דבר יותר חמור מאשר לפגוע בלכידות הלאומית.
במה?
בלכידות הלאומית. זה הדבר החמור ביותר שיכול להיות. כי ברגע שהאומה מחולקת, היא לא יכולה לתפקד, היא לא יכולה למלא את התפקיד שלה בעולם. מובן? ומה זה משנה אם נהרוג אותו?
משנה,
הוא לא, הוא מהכלא ימשיך לשלוח מסרים, ומדי פעם הוא יצא לחופשה, ואז הוא יתראיין לעיתונות, והוא יגיד אני פוסק אחרת, ונעצרתי ברומא, ועוד כל מיני דברים כאלה.
ויעשה
תואר ראשון ושני, ויעשה עכשיו דוקטורט שלם כדי להראות שהסנהדרין לא צודקים וכו'. ואז... על חשבוננו, וזה ידברו על זה. מה? זה יגיע לאום. מה?
ברפואה אפשר לחלוק כל הזמן.
כן.
הדת היא כל כך הרבה שנים, אי אפשר להתחיל לחלוק פה.
למה שלא נחלוק? זה שיש מחלוק...
כן, טוב כדי לימוד, אבל לא לאמר דברי חכמים.
והשאלה היא למה? למה לא לאמר דברי חכמים? תסביר לי למה.
כמו שאמרת, לא לחלוק את העם, וזאת הייתה
הבעיה. זהו, זה כדי לא לחלק את העם. בדיוק. טוב. יש אפילו יותר מזה. יש על רבי טרפון. רבי טרפון הוא היטה כדי לעשות כדברי בית שמאי. יש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל לגבי קריאת שמע בשחרית ובערבית. שקריאת שמע בשחרית עושים אותה לדעת בית שמאי בעמידה. ובערבית בשכיבה, שנאמר בשוך בך ובקומך. בית הלל אומרים, לא משנה, בשוך בך ובקומך, כן, בזמן שבני אדם שוכבים, בזמן שבני אדם עומדים, לא משנה, עומד, שוכב, איך שאתה רוצה. הלכה הייתה, נפסקה כבית הלל, בניגוד לדעת בית שמאי. רבי טרפון הלך בדרך והיטה. היטה, הגיע הזמן קריאת שמע של ערבית, היטה. כדי לצאת ידי חובת, גם דעת בית שמאי. לכאורה, מה הוא עשה? הרי לפי בית הלל זה בסדר להטות. אפשר גם להטות. וסיכן עצמו מפני הליסטים, כן? כמעט באו שודדים והרגו אותו, כיוון שהוא שכב, היה בפוזה כזאת, שהיה אפשר להרוג אותו. אמרו לו, כדאי היית לחוב בנפשך, שעברת על דברי בית הלל. עכשיו, למה לחוב בנפשו? סך הכל הוא יחמיר על עצמו. מסביר רמח"ל בספר מסילת ישרים, בגלל שמחלוקת בית שמאי ובית הלל, כמעט עמדה לפלג את האומה. הרי הגיעו לשפיכות דמים. אז אחרי שסוף סוף הצליחו להתגבר על העסק הזה, אתה עוד מחיה את זה, עדיף שתמות. כן? תפורש. כן.
המחצור בסוג שיש אשר יסד את הדם, יבין כשמוע על הכהן.
נו.
זאת אומרת, שהוא הכי מקשיב, בקצור שהוא מולי. אבל למה הפסוק נאמר ככה בעצם? שהוא עוד לא שומע. זאת אומרת, שהוא אם הוא יעשה ככה, זה הבעיה. לא אם הוא יורד.
תמהני עליך. קראנה את הפסוק, ואיש אשר, רגע, אתה קורא מהר מדי, והאיש אשר יעשה. אז זה לא רק שומע. נכון? הוא עשה משהו. הוא עשה לבלתי שמוע. בסדר? אז הוא עשה משהו. מה הוא עשה? הוא אמר לא לשמוע.
זה כבר
פרוס. זה לא, זה מתבקש. כי הוא עושה משהו שגורם שלא שומעים. לא כבר, והאיש אשר לא ישמע. אלא הוא, זה פה, הוא גורם לבלתי שמוע. איך אפשר לגרום לבלתי שמוע?
מרד.
גם אנשהו מורה אחרת.
אם הוא לא עושה, כן, אני חכם.
מה?
אם הוא סתם איש.
אם הוא סתם איש, לא אכפת לנו. שום דבר, אדם שהוא לא ראוי לשבת בסנהדרין, אז הסיכוי שלו להזיק בזה שהוא מורה בניגוד לסנהדרין, זה סיכוי קטן.
זה מה שהוא עושה לעצמו.
עושה לעצמו, אז עושה לעצמו.
הזקן ממרה
בסנהדרין? הזקן ממרה זה אחד שראוי לשבת בסנהדרין. כן. כן.
אני
מסתדר לי
התשובה שנתת לדן. כשזה סתם איש, זה לא כל כך מעניין אותה.
נכון.
יש הרבה מאוד דברים. שסתם איש עושה, כמו למשל משכב זכור, או רצח וכדומה, שזה סתם בן אדם.
נו.
בכל זאת, חייב מיטה.
ודאי.
אז
מה?
אז הייתי מצפה דווקא איפה שהמעשה שלו יכול להשפיע רבים, אז...
יש אדם שעושה עבירה, עבירה חמורה, אז הוא חייב מיטה, זה נכון? אוקיי. אם הוא מורה לאחרים לעשות את העבירה, הוא חייב מיטה או לא?
לא.
לא, זהו, זה מה שאמרתי. אבל אם הוא בסנהדרין, הוא ראוי לשבת בסנהדרין, והוא מורה לעשות עבירה, אז הוא חייב מיטה. בסדר.
ראינו הרבה אנשים שלא היו רואים לשבת בסנהדרין, ועשו לזה גדול.
נכון.
הרב צריך להסביר.
מה?
הרב יסביר.
זאת אומרת, יש אנשים שהם לא רואים לשבת בסנהדרין, ובכל זאת עשו נזק גדול. בסדר, אז נצטרך לשקול, אם הם באמת יעשו נזק גדול, אנחנו נהרוג אותם, למרות שהם לא בסנהדרין. או לא ראויים לשבת בסנהדרין. ואיזה דין? ובהרת הרע בקרבך. יש מצבים, למשל, האפיקורסים, והמינים, ורואה בהמה דקה בארץ ישראל, כל אלה, והמוסרים, והרודף, כל אלה, נכון? כסרים אותה. לא בסנהדרין, לא בבית דין.
כל אחד עצמאי.
לא, לא כל אחד עצמאי.
למה? מוריד לו את הסולם.
לא, 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 לא. אני אסביר לך. זה נכון שאפשר להרוג אותו איך שאתה רוצה. אלא מה? אחרי שהבית דין פסק לך שהוא חייב מיטה. כי איך אתה תדע? הרי כל אחד יגיד, אין לדעתי פלוני ומין. אין? צריך איזה שיהיו קריטריון לדבר הזה. אפילו בדיני מוסר. כן? יש הלכות. צריך קודם כל ללכת לרב, שהרב יפסוק שאותו אדם מוסר, ואז אפשר לעשות.
רודף לא.
רודף זה משהו אחר. טוב. טוב, זה הכל להיום. שלום.